עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן בתחשבו טוב כמדי יום ראשון, שעה תמימה שבה אנחנו מדברים עם ועל אנשים שיש בעשייתם, בדרך חשיבתם, בבחירות שלהם לעורר בנו השראה, להרבות בנו דעת. אנחנו תמיד שמחים בתוכנית גם לתת במה לעשייה למען האחרים, וכמדי שבוע המתחתנו מלאה, אבל ממש לא נתחיל את השעה הזו. לפני שנודה למי שמאפשר אותה, אסף נבו עורך ומפיק אותנו, רן לודין יושב כאן לצידי ושקד וולפין אחראים על השידור, ועורך הדיגיטל שלנו דוד זבולוני. יש לי הכבוד וההתרגשות לפתוח את התוכנית עם הרבנית המלכה, רציתי להגיד הרבנית המלכה, אבל הרבנית מלכה פיוטרקובסקי. ערב טוב לך.
ערב טוב.
ראית,
זה היה... המשפחה, כל הכבוד.
ראית אבל איזה wishful thinking, הרבנית המלכה, כי כך את בעיניי.
כן, תודה רבה,
את יודעת, אנחנו תוכנית שבהגדרה שלה התחשבו טוב, ואנחנו כל הזמן מחפשים לדבר עם המתינות, עם שיקול הדעת, עם הטוב. ובעיניי, אני עכשיו אחמיא לך מכל הלב ובפה מלא. לפחות בעניינים שנוגעים למגדר, הייתה לי הזכות לראות מקרוב איך את מצליחה לשלב בין העולמות. בין העולם הדתי האמוני ללא פשרות, ובין זה שמאפשר לראות את האחר, להכיל, להכיל גם מרכיבים שהם היום קוראים להם ליברליים, כמו גיוס לצבא, כמו התמודדות עם ומיגור תופעות של הטרדה מינית, ושיח מתון ומחבר. ואני לא מפסיקה לחשוב עלייך בימים האלה ולשאול, האם הפרקטיקות האלה יכולות לעבוד גם בהקשר היותר רחב של מה שקורה במדינתנו האהובה?
אז קודם כל, תודה על הזכות להתראיין, ואני אפתח את התשובה שלי עם מחמאה גדולה לך וגם לשם התוכנית, כי זה ממש מגוף התשובה של מה שאני אענה. התוכנית נקראת תחשבו טוב, וזה בדאבל מינינג, כמובן במשמעות כפולה, שהיא נפלאה בעיניי. וגם תחשבו חיובי, אבל גם זה, כמו שההורים היו אומרים, תחשבו טוב טוב. בכל דבר תחשוב מעשה במחשבה תחילה, וזה בעיניי זה שם מופלא.
תודה.
ואני סיפרתי כבר שאני הרבה ככה מתבקשת להתראיין, ואני לא כל כך אוהבת את זה, זה קצת מביך אותי. ובכל אופן שקיבלתי הבוקר בקשה מהתוכנית שלך, אמרתי, טוב, אצלה אין שאלה.
תודה.
ועניתי תשובה שכן, ויהיה בסדר, למה? כי מצאתי בך פרטנרית לחשוב טוב, לא נאיבי, אלא לקרוא את המציאות כמו שהיא, ולנסות לחשוב איך בונים ממנה את הקומה הבאה. ואני אמחיש. אנחנו כרגע במצב משברי במדינה. וזה מייאש. אני אומרת האמת, זה מייאש. הילדים היו פה בשבת, הסתכלתי על הנכדים שלי ושאלתי את עצמי, איזה מדינה אנחנו משאירים להם הדור שלי? אבל את יודעת, אני דווקא מאוד מאוד אופטימית כשאני הולכת להפגנות. נשמע מוזר, נכון?
לגמרי.
אבל אז אני רואה שיש פה ציבור גדול מאוד מאוד, מסור, נאמן לערכים שלו, שמבין שיש בעיה ומבין שיש קושי, אבל דורש שתהליך השינוי יהיה בשותפות. לדעת, אם את נותנת דוגמה של הסיפור של פגיעות מיניות שנכנסנו אליו לפני יותר מ-20 שנה, אמרתי לחברותיי, תשמעו, אם אנחנו נלך נגד הרבנים, ונגיד להם, יש רבנים שפוגעים, הם משתמשים בסמכות שלהם, כדי לפגוע, לא נגיע לשום דבר. בואו נגייס את הרבנים שרוצים שיתוף, שרוצים להילחם הנגע הרע והנורא הזה. בואו נגייס אותם, באמת למלחמה כדי לתקן עולם. במובנים רבים אני חושבת גם על התקופה שלנו ככה. והיום אני חושבת שהגענו למצב שחייב לקום פה מרכז אידיאולוגי. יודעת, שנים דיברו על מפלגות מרכז שהן ככה, לא זה ולא זה, וגם קצת זה וגם קצת ההוא. לא, 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 לא. אני מדברת על מרכז שהמאפיין שלו הוא, יש לנו חילוקי דעות בינינו, אפילו נוקבים וקשים בכל מיני נושאים, אבל אנחנו מסוחחים, לא צורחים, לא צועקים, לא מתלהמים ובעיקר אותי מקופף את הדולת. אנחנו מסוחחים, מקשיבים, שוברים את הראש יחד. אני חושבת שהגענו לעת כזאת, סליחה רק עוד חצי משפט, שאנחנו לא יכולים יותר לאפשר לקיצוניים למשוך אותנו כל פעם לכיוון אחר.
את יודעת, אני שומעת אותך ואני חושבת לעצמי את הדברים האלה, אני לא רוצה להפריע, רק צריך להדהד כל היום. כי למה? כי במציאות שאיתה אנחנו מתמודדים, הרי ככל שאנחנו מתקדמים בשנים שהמדינה הזו קיימת, בגיוון, במורכבויות, אז זה הופך להיות הרבה יותר מאתגר, וככל שזה יותר מאתגר, אין מקום לנחרצות ולקיצוניות. כי צריך למצוא את המקום, אין לנו את הפריבילגיה להגיד או זה או זה. צריך למצוא את המקום שזה יהיה גם וגם וגם וגם. ואגב, זו מיומנות שהיא הרבה יותר משמעותית ממיומנות של פנאטים. כי פנאטים יכולים להרשות לעצמם שעולמם יהיה צר. ואני אומרת מהמקום, היום את במכון מנדל ואת מצליחה לראות את החברה הישראלית מעוד נקודת מבט, אז מעבר לתשוקה ולתחושת האכפתיות שבאמת היא קיימת בכל, בהרבה מאוד מקומות בארץ, מה עוד את רואה שיכול לאפשר את הדבר הזה?
יש היום אנשים רבים מאוד פעילים בכיוונים האלה שאני אומרת, ממש בכיוונים האלה של יצירת חיבורים. תראי, בראש ובראשונה בבית הנשיא המילים על זה, עזבי רגע את השיחות סביב המשבר המשפטי, אבל הנשיא עכשיו מכהן, כל הזמן עמל על יצירת חיבורים כאלה. ויש עמותות, אז פונים אליי בלי סוף, עמותה לחיבור כזה, לחיבור כזה. אבל אני אגיד לך מה הבעיה העמוקה. את אומרת גם וגם, ואת צודקת, ואני כמובן מזדהה איתך. אבל את יודעת, הקיצוניות היא מפלטם של מי שרוצה חיים מסודרים ופשוטים. הרבה יותר קל לחיות עם שחור לבן. נכון. אני מגדירה מה שחור לי, אני לא רוצה לראות אותו, אני לא רוצה לשמוע אותו גם. כי אני רוצה שאצלי יהיה רק הלבן. עכשיו, סליחה שזה ישמע שיפוטי, אבל זה משהו מאוד ילדותי. כל אדם שהוא קצת מתבגר, הוא אומר, החיים מורכבים, אין שאלה. אבל את מבינה, הקושי בדרך שלך ושלי הוא, שזה דורש התמודדות מתמדת. את יודעת, את מכירה אותי, אני דופית.
ברור.
אבל מעולם לא ויתרתי עם הילדים שלי, שהם קטנים, אחר כשבגרו, על קריאה של ספרות יפה, והצגות, וסרטים, והיינו צופים יחד, ומדברים אחר כך מה עשה לנו טוב בצפייה, מה לא טוב בסדרה הזו, בסרט הזה. אבל זה עמל רב מאוד, זה יגיעה חינוכית לא פשוטה, הרבה יותר קל להגיד, אצלנו לא נכנס לטלוויזיה, לא הולכים לסרטים, לא רואים את הסוגות, וזה נגמר הסיפור. ברור שכדי לצרוך את העולם, או להיות בן או בת תרבות, צריך כל הזמן לבחור. וזו אחת הפעולות האנושיות הכי קשות לבני אדם. את כל כך קל לברוח לשחור לבן. אבל אני אומר, דווקא בעת הזו שאנשים, יש גרעין ענק של מי שמבין שבלי אדם וגם אנחנו לא נשרוט פה, צריך לקחת את זה ופשוט לחזק את זה. מאוד. תראי, אני רק עוד חצי משפט.
בבקשה,
אני אגיד לך,
בבקשה.
שמדהים אותי. את יודעת, אני לא חושבת שרק בגמרא שלי מתוארים התיאורים הקשים של ערב חורבן בית שני. אני לא חושבת שבספרי הנביאים רק שיש אצלי בבית מתוארים התיאורים הקשים של חורבן בית ראשון. אני משתגעת, אני אגיד לך את האמת, דווקא ממי שרוממות הידע בגרונם, איך אתם ישנים בלילה כשאתם מייצגים את כל התופעות הכל כך קשות שכבר ידענו פעמיים, אם תרשי לי בנימה קצת דוסית, והקדוש ברוך הוא אמר לנו, אני לא רוצה אתכם.
וואו. מלכה. הרבנית מלכה, תודה רבה על הדברים הללו. אם את תרשי לי, אנחנו נחזור ונרצה לדבר איתך כדי להמשך את העידוד הזה. ותודה על כל מה שאת, שיהיה שבוע מבורך.
תודה רבה על ההזדמנות ושבוע מצוין.
תודה.
להתראות.
ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם, שאנחנו משתדלים מאוד מדי שבוע. להזכיר ולהוקיר אנשים שהגם שהם לא איתנו, משנתם, עשייתם, תרומתם חיה היטב בקרבנו. והיום אנחנו מבקשים לדבר על יצחק שמיר, שהלך לעולמו לפני 11 שנים, ראש ממשלת ישראל השביעי ושר בממשלותיה, יושב ראש הכנסת, ראש האופוזיציה, מבחירי המוסד וממפקדי לחי. ואנחנו מבקשים לדבר על יצחק שמיר עליו השלום עם בנו, יאיר שמיר, שר וחבר כנסת בעצמו לשעבר. ערב טוב לך יאיר ותודה רבה שאתה איתנו. אז אנחנו מבקשים לדבר על אבא עליו השלום, שהשבוע ימלאו 11 שנים ללכתו. אז אולי לפני שנדבר על משנתו, אתה רוצה קצת לדבר על דרכו?
נעשה את זה בקצרה. סך הכל, אבי נולד בעיירה קטנה בפולין, ב-1915, וכל ילדותו בעצם הייתה בסביבה יהודית, אם זה בית ספר עממי יהודי, גימנסיה בביאליסטוק יהודית, חבריו וסביבתו תמיד הייתה יהודית, והוא גם באחד מרעיונותיו, או שמנה לי שהוא, כשהוא כתב את זה בספרו, שאלו אותו מי היו גיבורי ילדותו, אז הם היו דוד המלך, יונתן, שאול המלך, כן, שונה מימים אלה.
כן, כן, לגמרי.
אז, והוא עלה ארצה, כסטודנט למשפטים מאוניברסיטת ורשה, קיבל סרטיפיקט, כי באותן שנים היה מצור או מחסום יהודים לעלות לארץ ישראל, לשלטון הבריטי אסר זאת, והוא קיבל אישור בתור סטודנט.
ואנחנו מדברים על סוף שנות ה-30?
כן.
כן.
הוא עלה ב-35.
כן.
זהו.
ומשם הוא מוצא כמובן את דרכו למחתרות.
כן, הוא עולה לירושלים כדי כביכול ללמוד, אבל די מהר הוא מתקבל באצל, נהיה חבר האצל עד הפילוג של הלחי מהאצל, ואז הוא חבר הלחי.
כן. וכשהיום ככה מסתכלים בראייה רטרוספקטיבית, במיוחד כשהזירה, המרחב הציבורי כל כך מבעבע, אז מה הייתה דרכו? איך הוא בחר לממש את העשייה הציבורית? אתה יכול להגיד על זה משהו? מעבר לתחנות עצמן, אלא על הדרך?
החיים שלו הם חיים שגלגלו אותו אל העבודה הציבורית, הוא לא התכוון לזה. הוא היה חבר האצל כי הוא האמין שצריך לשחרר את ישראל משלטון זר של הבריטים, שהיו שלטון זר במובן ש... עצרו את גידול היישוב היהודי וכו'. ואחרי כן הוא נקרא למוסד, שוב, תפקיד לא ציבורי אולי, אבל לא ממש למה שאת מתכוונת, והוא היה 10 שנים במוסד. כשעזב את המוסד, הלך בכלל לעסקים פרטיים, הוא ניהל מפעל וכדומה, ואז הוא התחיל בפעילות ציבורית, של Let My People Go, הייתה תנועה אז יהודית כלל עולמית לשחרור היהודים
ברית המועצות.
לברית המועצות. ועם הצ'רטר הזה בגין ביקש אותו להצטרף לתנועת החירות, כדי שיהיה לה התנועה הזאת של Let My People Go, יהיה לה יותר משקל, כי תהיה מאחוריה מפלגה. וככה הוא התגלגל, נהיה חבר כנסת, ואחרי כן נהיה ראש יושב ראש הכנסת, ואחרי כן נהיה שר חוץ, וראש ממשלה, והיתר הוא היסטוריה. כלומר, החיים הובילו אותו להיות, הוא אף פעם לא ציפה או תכנן להיות איש ציבור.
וכשאתה מסתכל היום כך לאחור, אז מה יפיין את דרכו, את התנהגותו כאיש ציבור במשך כל כך הרבה שנים?
הוא ראה את עצמו, אני מצטט אותו, שליח בקודש. כלומר, הכספים שניתנים תקציב המדינה זה תספי קודש. הוא לא חשוב. מה שחשוב זה המשימה המקודשת שהוא עושה. ומבחינתו, בתחילת הדרך, המשימה המקודשת היא שחרור הארץ מכובש זר, שזה הבריטים, ואחרי כן זה שלמות העם, אהבת העם, אהבת הארץ, פנייה, פיתוחה וכדומה. אלא ואותו, ולכן גם ברגע שהוא הפסיד בבחירות, הוא אמר, אוקיי, שליחותו נגמרה, והלך לביתו, שלום על ישראל. ומה שעשיתי, הכי טוב שידעתי, יכולתי לעשות. כל שלאל ידי הייתה, כך הוא אמר, עשיתי, ואם ההיסטוריה תזכור אותי, שתזכור אותי כאדם שאהב את עם ישראל ואת ארץ ישראל.
וואו, זה נשמע ממש בן דור נפילים. ועכשיו רגע נדבר על החותם. היום כך שאתה מסתכל לאחור, אז כמובן שהוא פיזר את חותמו לאורך כל השנים, אבל אם הייתי מבקשת אותך להזכר כמה מהחותם הזה, אז מה היית אומר?
הוא היה האידיאולוג, אני חושב שהיה ראש ממשלה, האידיאולוג האחרון שהיה לישראל. כל מה שהוביל אותו והנחה אותו, זה הייתה האידיאולוגיה שלו. האידיאולוגיה שלו הייתה ציונות, יהדות ושלמות העם. אלה היו שלושת הדברים, ועליהם ולאורם הוא הלך לכל אורך דרכו. במקור הוא שאב את זה מז'בוטינסקי. הוא הלך לכל מקום שז'בוטינסקי הרצה בזמנו בפולין, הוא היה שם. עכשיו שאתה מסתכל מה הוא עשה, הוא הביא 1.2 מיליון יהודים לארץ ישראל, היה לו מאבק עצום נגד הממשל האמריקאי וארגונים אמריקאים, שאמרו שהיהודים יוצאים מברית המועצות, הם יכולים ללכת לכל מקום שירצו, כי הם נחשבים חסרי מולדת. והוא אמר להם, מה פתאום חסרי מולדת? מ-48 יש להם מולדת, ארץ ישראל. ואילץ את כל מי שעסק בעלייה הזאת, שהיהודים יגיעו קודם לישראל, ומי שרוצה מפה ללכת לאן שרוצה יוצא. אז זה עלייה ששינתה את העתידה של ישראל.
אם היום סטארט-אפ
ניישן, זה בגלל 1.2 מיליון יהודים שהגיעו באותו זמן. דבר שני הוא עשה, זה ההתיישבות. לא יודעים את זה, אבל ההתיישבות בתקופתו של יצחק שמיר כראש ממשלה, הייתה בתנופה פנומינלית, בנגב, בגליל, יהודה שומרון, וברמת הגולן. זה היה, זה ארץ ישראל. והדבר השלישי שהוא עשה, אנשים, או שוב, לא כל כך יודעים אותם, כשהוא היה גם שר חוץ, וגם יושב ראש הכנסת, וגם ראש ממשלה, הוא זה שפתח את הקשרים, את הקשרים הדיפלומטיים ואחרים עם סין, הוא זה שפתח את הקשרים הדיפלומטיים ואחרים עם הודו, פתח את היחסים עוד הפעם עם רוסיה ועם 30 מדינות באפריקה. והוא עשה את זה.
כן.
הדבר האחרון הוא עליית יהודי אתיופיה. הממשלה אמנם קודמת של בגין קיבלה את הכרעתו של הרב יוסף שהם יהודים, ואמרה שצריך לעלות אותם לארץ. אבל מי שעשה את זה זה יצחק שמיר. עשה את יהודי אתיופיה מהגלות שהם כמה אלפי שנים, הביאו אותם לארץ, בלילה אחד היה, אז הגיעו זה 15,000, ואחר כך הגיעו לאט לאט, לאורך השנים, כן. עוד ועוד. והדבר האחרון, שהוא רלוונטי לימים האלה, תפיסתו של אבי הייתה מדינה יהודית ודמוקרטית. הוא זה שחוקק את החוקים הליברליים, שני החוקים הליברליים, חוקי היסוד הליברליים, שגם קרמו למרומה שקורית כרגע, חוק חופש העיסוק וכבוד האדם בעיסוקו. זה שני חוקים שחוקקו במרץ 92, הוא זה עם, יחד עם דן מרידור שעשר המשפטים שהעבירו את החוקים האלה בארץ. עד 1992 במדינת ישראל לא היו חוקים שעסקו בזכויות אדם, והוא זה שעשה את
זה. חידשת לא מעט, ואני מאוד שמחה ומברכת על כך. אז תודה רבה שהיית איתנו, יאיר שמיר, שר וחבר כנסת לשעבר, ובנו של יצחק שמיר, עליו השלום, ראש הממשלה השביעי של מדינת ישראל. תודה רבה, ושיהיה זכרו ברוך ושבוע מבורך.
תודה רבה.
אומרים יש לה ארץ, ארץ שורת שמש, היה אותה ארץ, איפה אותה שמש? אומרים יש לה ארץ, עמודי השבעה, שבעה כוכבי לכת צצים על כל גבעה. אולי כבר אליה ודאי תמידה סיבה, דבר בשבילנו אדוני לא ציווה. אולי כבר אליה ודאי נראה ציווה, דבר בשבילנו אדוני לא ציווה. נכנס כל הנכנס פגע באף והיא גם לא, פורס אליו שלום ואור לאיש וחבלו. הים אותה ארץ, כוכבי אותה גבעה, ינחנו דרך יגיד לי הנתיבה. אולי נרדנה ודאי נידה סיבה, דבר בשבילנו אדוני לא ציווה. אולי כבר אלנה ודאי נידה סיבה, דבר בשבילנו אדוני לא ציווה. כבר עברנו כמה מדברות וימים, כבר הלכנו חמה כוחותינו תמים. כיצד זה טעינו טרם הונח לנו, אותה ארץ שמש אותה לא מצאנו. אולי כבר איננה ודאי ניתר סיפה, דבר בשבילנו אדוני לא ציפה. אולי כבר איננה ודאי ניתר סיפה, דבר בשבילנו אדוני לא ציפה.
ועכשיו אנחנו עם עפרה אראל, ראש התוכנית לאומנות במכללת קיי, על מיזם חברתי מיוחד בשם חולמות בעברית. מפגש מדי שבוע בין סטודנטיות לבין עובדות הניקיון במכללה, שהן פשוט לומדות עברית. ערב טוב לך עפרה, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב.
אז הבמה היא שלך לספר על המיזם החברתי.
אז ככה, זה מיזם שהתחיל משבוע מצה, שבוע שבו אנחנו בעצם מתעסקים במגוון צדק והחלה במכללה, עם יוזמה של אחת הסטודנטיות שלנו, שקוראים לה פנינה פדרמן, שפנתה לסטודנטיות, לעובדות הניקיון, ושאלה אותה, מתחילה ככה עם איזו שאלה, אם הן יודעות עברית ואם הן היו רוצות ללמוד עברית. וכשהן אמרו לה שהן היו מעוניינות, היא פשוט הגיעה להקאטון שבו אנחנו יציגה את הרעיון שלה, אני חברתי אליה, ומשם בעצם התקדמנו להתחיל לתפעל את הפרויקט הזה.
ובסיומו, מה את יכולה להגיד עליו?
אז הוא לא בסיומו, אנחנו בעצם סיימנו סמסטר ראשון, של סמסטר שבו למעשה איתרנו סטודנטיות שמוכנות לבוא וללמד בהתנדבות את עובדות הניקיון. פעם בשבוע הן לומדות בחדר, הן קיבלו מאגודת הסטודנטים שלנו תיקים ומחברות יפות וקלסטרים, וקנינו להם ספרי לימוד.
כן,
ופעם בשבוע על חשבון המכללה, הן לומדות שעה וחצי עברית.
ומה את יכולה להגיד עד כה על מה שקורה שם, מה שנרקם שם בין האנשים?
אז קודם כל זה מפגש מרגש, בעצם זה שהוא קורה. עצם זה שהוא קורא, כי יש שם נשים שהן אנלפביתיות, וממש אפילו לא ידעו איך לאכול זיפרון, ופעם לא ישבו ללמוד, גם לא באתיופיה. אז עצם הדבר הזה זה כבר משהו מיוחד מאוד שקורה. וכמובן שבעצם לתת לנשים האלה קודם כל הזדמנות, ולתת להם איזה, להראות להם שבעצם הן כבר לא שקופות. ראינו אותם. יש להם מקום במכללה, יש להם מקום שהם לא רק עוד סתם עובדת ניקיון שמטטה בין הרגליים של האנשים בקפיטריה, אלא היא אדם שרואים את הצרכים שלו, שמסתכלים עליו, על הילדים שלה, על המקום שלה בחברה, והיא חלק, כן. חלק לגמרי.
יפה. אופרה הראל, ראש התוכנית לאומנות במכללת קיי, תודה רבה ששיתפת אותנו על חולמות בעברית, כן ירבו פרויקטים כאלה, כי זה לא רק הקטע החומרי והלימודי, אלא יש פה סולידריות אמיתית, ואני חושבת שגם מערכות היחסים בין המנקים והמנקות לבין הסטודנטים יכולה לקבל טוויסט. אז תודה רבה ששיתפת אותנו, ויהיה שבוע מבורך.
רבה. תודה רבה לכם על השמעת הקול של הדבר הזה.
בשמחה, תודה. אנחנו עם אופרה מירון ליכטר, פסיכולוגית קלינית, מומחית בטיפול CBT. ערב טוב לך, אופרה, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, היי.
ואיתך אנחנו רוצים לדבר על הדבר שאנחנו ממש לא אוהבים לדבר, אבל בהקשר שלך זה איך מפחידים את הפחד. מדריך לטיפול עצמי בחרדה, שנדמה לי שככל שאנחנו מתקדמים בשנים ובקדמה, השכיחות של התופעה הזאת הולכת ומתרחבת. אז אולי נתחיל במה זה, איך את מגדירה פחד?
האמת שאני לא נוטה להגדיר פחד, כי פשוט לא כל כך רלוונטי לעבודה שלי.
אוקיי.
אני יותר מגדירה, נגיד, מי יושב מולי וסובל מהפרעת חרדה. כלומר, מי צריך את העזרה שלי בגלל שהוא סובל מהפרעת חרדה.
אז אולי תתני סימנים במה זו הפרעת פחד או הפרעת חרדה.
הפרעת חרדה, הדרך הכי טובה לדעת להבחן אותה היא דרך סימנים התנהגותיים, כלומר לא רגשיים או גופניים, אלא התנהגותיים. בעיקר כשאדם נמנע מלעשות מה שרוב האנשים עושים, כי זה מפחיד אותו מדי, ואו משתמש בהרבה מאוד דרכים להוריד את המתח ואת החרדה שלו מהתמודדויות שבשביל רוב האנשים הן שגרתיות.
אוקיי. ואם הייתי שואלת אותך מהי הדרך הכי אפקטיבית, את כתבת ספר שקוראים לו להפחיד את הפחד כבר לפני כמה שנים, ואת מדברת על שיטה שיש בה מספר שלבים שבו האנשים יכולים להתמודד בעצמם. אז לא הייתי מבקשת אותך את התורה הזאת להביא בעיקרים. אז מה היית אומרת?
תראי, זה לא תורה שלי, וגם לא תורה מסיני, זה הגישה ההתנהגותית לטיפול בחרדה, שהיא באמת עדיין, כתבתי את הספר לפני 12 שנה עם דוקטור נירי שר, אבל זאת עדיין השיטה המוכחת ביותר היום להתמודדות עם הפרעות חרדה, ובעצם היא הולכת בהתאם להגדרה שהצעתי להפרעות חרדה, כלומר, היא עוזרת לבן אדם פשוט להתמודד, כלומר, להפסיק להימנע ממה שהוא מפחד, ולהפסיק לנסות להרגיע את עצמו בכל מיני דרכים ממה שמפחיד אותו.
ומה הם הדרכים, אם היינו רגע אחד מנסים לפרוט את זה?
את מתכוונת מהן הדרכים להפסיק להירגע, או מהן הדרכים בכלל ללכת את כל הדרך?
ללכת את הדרך. אם הייתי מבקשת אותך לדבר על על המהלכים העיקריים בדרך, אז מה היית אומרת?
אוקיי. נראה לי שזה יהיה הכי קל דרך איזושהי דוגמה ספציפית.
בבקשה.
אז מתוך הדוגמה הזאת אפשר להכליל לכל הפרעת חרדה, כאילו לכל תוכן אפשרי. בואי נגיד בואי ניקח דוגמה נורא נורא טריוויה, נורא טיפשית כזאת כאילו, הפרעת חרדה מעגבניות.
אוקיי.
אוקיי? פוביה מעגבניות. כל פעם אדם מנסה לא להתקל בעגבניות, בשוק, במאכלים, בבתים של אנשים, בסרטים. אוקיי? כל מה שהוא רואה עגבנייה הוא...
כן.
זה מעלה לאותו מת החרדה, הוא מנסה לא לראות עגבניות, לא להיפגש עם עגבניות, ואו בכל מה שהוא רואה עגבנייה, הוא מנסה להרגיע את עצמו, הוא מתפלל, הוא אומר לעצמו שזה לא יקרה כלום, הוא כל הזמן מנסה לנשום, הוא שותה מים, הוא דום מודד לעצמו את הדופק, הוא לוקח ובן, הוא התמודד לנסוף דרכי הרגעה שהאנושות המציאה לעצמה, מה שאת רוצה, אוקיי? הוא אוחז בידו מלפפון כהגנה מפני העגבנייה.
כן.
סבבה? אז אם אדם כזה, אני אעזור לו בעצם גם להיחשף באופן הדרגתי לעגבניות, וגם להוריד באופן הדרגתי את כל השיטות שבהן הוא מגן על עצמו לכאורה, מהחרדה שמעוררת בו העגבנייה.
כן.
אוקיי? נזרוק את המים, נזרוק את המלפפון, נזרוק את הבבן, נזרוק את התפיל... נזרוק את הכל ונתמודד עם העגבנייה. אוקיי?
מעניין.
ונתבונן בעגבנייה בלבן של העיניים.
את בעצם מדברת על בניית מסוגלות.
זה לא בדיוק, הייתי מגדירה את זה מסוגלות, זה פשוט הביטואציה. כשאת עושה משהו הרבה פעמים, את פשוט מתרגלת אליו.
כן.
זה תהליך נוירולוגי, זה אפילו לא פסיכולוגיה. את לא יכולה כל פעם לפחד מהעגבנייה, אם כל פעם תתמודדי עם העגבנייה בלי לנסות להירגע ממנה.
ואת אומרת שאנשים יכולים להתמודד עם זה בעצמם?
הם יכולים להתמודד עם זה בעצמם אם הם במצב נפשי מספיק טוב לעשות את זה. אם הם לא בדיכאון, כן. אם הם לא באיזה משבר אחר.
כן.
יש להם כוחות, אז כן, בטח. אנשים גם עושים את זה כל הזמן. כאילו
כן.
יכול להיות שלך את הפוביה מהגווניות כשהיית קטנה. והתמודדתי איתה לבד בלי טיפול.
כן, לגמרי.
אמא שלך שמה לך את הגווניה ביד ואמרה לך, עכשיו תסתכלי עליה עד שזה יעזור לך.
אוקיי.
אז עכשיו תחליפי את הגווניה בחרדה חברתית, בחרדה ממעליות, בחרדה מלדבר מול קהל, בחרדה מלהתראיין ברדיו, בכל חרדה שתגידי.
לגמרי.
זה תהיה אותה שיטה.
טוב, אופרה מירון ליכטר, פסיכולוגית קלינית מומחית בטיפול CBT, תודה שפתחת לנו צוהר לעולם הזה, ובעיקר ליכולת להתמודד. אז שיהיה שבוע מבורך, תודה רבה.
תודה לך, באמת.
ועכשיו, דבורה שירר, פיית הבריאות.
שבוע טוב. דבורה יקירתי, מה שלומך?
היי, שבוע טוב.
אני בסדר, ואיך את?
גם חם, אבל הכל טוב.
כן.
הכל בסדר.
אני מניחה שאת במקום ממוזג.
כרגע כן.
כן. טוב, אז מה בפיך יקירתי?
אז רציתי לספר על משהו שהוא מאוד מעניין, ולדעתי הוא סנונית ראשונה, של במסגרת שיתוף פעולה בין מדינות. שיתוף פעולה בין הודו וישראל בתחום קידום אריכות חיים בריאים, שזה מאוד 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 מחמם את הלב ויפה. ואני רוצה לספר שהגיעו לבית החולים שמואל הרופא, שהוא נמצא בבאר יעקב, קבוצה של אנשי ציבור עודים, בשנות ה-70 לחייהם. ולמה הם באו? הם באו לקבל הערכה גריאטרית, וייעוץ, הם אנשים בריאים, וייעוץ בתחום מחלות זקנה. הם הגיעו לישראל בשיתוף עמותת ותק, שעוסקת בסיוע לאוכלוסיות בגיל השלישי. הרופאים, כל הרופאים הבכירים, באמת בבית החולים שמואל הרופא, התגייסו למשימה באהבה. כל אחד מהרופאים זכה לקבל הערכה גריאטרית מקיפה.
ומעבר לזה שהקבוצה הזו תזכה לאיזושהי הערכה אישית, מה יכול לצאת מהשיתוף פעולה הזה?
כל שאלה שלך היא בול בזמן. אז מה שבאתי להגיד, שהם קיבלו ייעוץ במאות, בהרבה מאוד תחומים, גם כן בנפילות, איך למנוע נפילות וכיוצא בזה, ותזונה נכונה, והזמינו את הרופאים משמואל הרופא לתת הדרכה בהודו לאנשי צוות שלהם שיעבירו את זה הלאה. ואני חושבת שבאמת גם יושב ראש עמותת ותק, דוקטור איליה סטמבלר, שהוא באמת, זה החיים שלו, זה המוטו שלו, קידום אריכות חיים בריאים, מניעת מחלות זקנה, זה באמת משימה בינלאומית, ואני רוצה באמת להגיד שפו לדוקטור בתיה קזנסקי.
את יודעת, יש כמה תחומים בחיים שלנו שהם תחומים מאחדים, אז זה אומנות וזה ספורט, וגם רפואה. על קשרים שנוצרים בין מדינות ובין אנשים בעתיה של הרפואה, זה תמיד מרגש לשמוע.
כן, הם באו ללמוד ולהעביר את זה הלאה. הם באו ללמוד, ובאמת דוקטור בתיה קזנסקי, כמו שאמרתי קודם, מנהלת בית החולים שמואל הרופא, קיבלה אותם, וכל אנשי הצוות, כל הרופאים, גם העריכו אותם אישית, נתנו להם טיפים, והם יעבירו את זה הלאה, ואני מקווה שהשיתוף פעולה זה תסנונית לשיתוף פעולה בהרבה מאוד נושאים בין מדינות, הודו ישראל על המפה, וזה מאוד מאוד מחמם את הלב.
ושהרבה מזה גם יגיע לעניי עירנו.
נכון.
כדי שהזקנה תהיה יותר איכותית.
לגמרי ככה.
דבורה יקירתי, תודה רבה. דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שיהיה שבוע מבורך, ונתגעגע עד השבוע הבא.
גם אני.
ביי ביי.
שבוע טוב.
ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר, עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב, יהודית.
איך עבר עליך השבוע?
עבר טוב. המכינה מסתיימת השבוע, אז זה אחרי שזה שבוע של קציומים, פרדות, התרגשויות.
המכינה בעצם שמסיימים פרק אחד ומתחיל, אגב, כמה בוגרים יש כבר למכינה רוח השדה?
אנחנו מחזור וב עכשיו, ומסיימים עכשיו 48, וצריך לך להכפיל את זה ב-6, זה כבר מצטבר למספר יפה של חיילים, כבר יש כמה וכמה משתחררו, שעבר שעבר, יצא לי אפילו לחתן את אחד הבוגרים, אז בכלל, יריעת מעגל.
איזה כן. יופי. כן, יש השנה הזאת, אין ספק, שהיא מאוד 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 משמעותית, הם עוד צעירים מדי, כדי לעמוד על כל העומק, אבל אין ספק שזה משמעותי. ועכשיו אנחנו על פרשת השבוע, פרשת בלק.
כן, בלק, שמבקש להפעיל איזה נשק אסטרטגי, שנקרא כללות, והוא מגייס לטובת העניין את המומחה העולמי מספר אחת של אותה תקופה שקראו לו בלעם בן באור, שהוא מומחה לכללות.
לפעמים כשאני שומעת את הכללות במרחב הציבורי, אני אומרת לעצמי, גם לבלעם היה עוד מה ללמוד.
היה עוד מה ללמוד.
כן.
אז זהו, בלעם אומר לו רק דבר אחד, אני לא לגמרי חופשי, כי בסופו דבר אני צריך לקבל אישורים על הכללות. ובמקרה הזה, שזה מה שקורה בפרשה, הוא פעם אחר פעם מנסה, וממקום כללה יוצא ברכה. בכלל, כשאנחנו מקללים מישהו, צריך לשים לב שהרבה פעמים כשאתה מקלל מישהו, דווקא הוא זה שמתברך, ומי שנשאר עם הכללות זה אתה עצמך.
נכון.
אז זה לא מומלץ בכלל את הגישה הזאת. אני רוצה להתמקד באחד השלבים שבו הוא עלה, עלה לשוהר, ראה את כל מחנה, ואז פתאום נכנסת פה איזושהי השראה גדולה, והוא מתחיל לברך, מה טוב הוא עליך יעקב, משכמתך ישראל וכו'. ואז בלק אומר לו, לא, 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 זה לא טוב, לא טוב, לא טוב. אני אעלה אותך למקום שתראה רק את אפס קצהו, מפה בא הביטוי אפס קצהו. זאת אומרת, רק תראה חלק מהמחנה. בסוף גם זה לא יצא, אבל אני מנסה לחשוב, מה בעצם בלק חשב שאם בלעם יראה רק את אפס קצהו, אז תצא לו כללה ולא ברכה? וחשבתי שיש פה איזשהו עצה דווקא אמנם רעה, אבל חכמה. היא עובדת במציאות. כי הרבה פעמים, כשאנחנו שופטים מישהו מתוך תמונה כוללת, בדרך כלל המסקנה שלנו תהיה חיובית. אבל כשנראה את אפס קצהו, שנתמקד בפגם מסוים, שנתמקד בסקים, בדברים הפחות טובים, אז אנחנו נפתח עליו מבהירים.
אתה יודע, דיברנו על זה לפני כמה שבועות בהקשר אחר, שככל שרואים תמונה יותר רחבה, גם יש פחות נחרצות, כי מבינים את מורכבותה של התמונה. אז אותו הדין כשבאים להטיל דופי.
אתה בדרך כלל מטיל הדופי, יש לה אפילו, זה נקרא הטיה קוגנטיבית. זאת אומרת, הוא מראש בוחר להסתכל רק על הרע. רגע, אבל יש בו עוד צדדים. לא, 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 אני לא רוצה לחשוב עליהם. אני רוצה רק להתמקד באפס קצהו. רק בחלקים הפחות טובים, וככה אני יותר שונא אותו, יותר כן, לא סובל אותו, כן. יותר מקלל אותו. אני חושב שאת יודעת, מהכללה צריך ללמוד את הברכה. הרי זה בעצם המבחן. שאנשים שיש לנו משהו נגדם, נשים לב שבדרך כלל, כי אנחנו רואים רק את אפס קצהו.
כן.
בוא נעשה את המאמץ. בוא נעשה את המאמץ תמיד לעלות למקום יותר גבוה, שבו אנחנו רואים תמונה יותר רחבה, ולא אנחנו לא מתעלמים מהפגמים שקיימים, אבל איך שתמיד בתוך המכלול הגדול, כמו שאת אמרת, מקבלים את המבט האחר.
נדמה לי שזה היה הרב סולובייצ'יק שאמר שיהיה לנו העוז לראות את המעלות ולא את המגרעות.
כן, וזה בעצם, אני חושב שבסוף זה ראייה, אומר, אבל מה, אני רואה את האמת, מה שאני אומר זה אמת. אני אומר, כן, זה אמת, אבל אמת חלקית. ואמת חלקית היא כבר לא אמת. האמת שאליה אנחנו צריכים לשאוף זה האמת הכללית. המכלול של האישיות של הבן אדם. את יודעת, רואים את זה למשל ברגע הקשה הזה של הלוויה. עומדים מספידים, ופתאום המון המון פרטים קטנים, סכסוכים שהיו נעלמים, כי פתאום לא שאנחנו משקרים, אלא להפך, אנחנו מסתכלים על האדם כמכלול, ואז פתאום אנחנו רואים את כל הטוב שהיה בו, ואת החלקים האחרים, שמשום מה, בחרנו שלא להסתכל עליהם ולהתמקד ברע.
ועכשיו על מנת שזה יקרה, רק צריך שתהיה לנו יכולת הקשבה והפנמה, שזה מאוד מאוד חסר בימינו.
הבחירה בטוב, בוא נבחר בעין הטובה, נבחר בגישה הטובה, אז ממילא נראה לי שחיינו, קצת הכללות יפחתו, כי באמת לא חסר מהזן הזה ומהסוג הזה, ונביא בעצמנו ברכה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, יהיה ברכה. תפקידו של האדם בעולם, זה להיות ברכה.
אמן. הרב איתמר חייקין, תמיד אתה גורם לליבנו לחייך, אז על זה אנחנו רוצים להגיד תודה רבה.
יהיה חיוך וברכה.
אמן, תודה רבה רבה. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, וזה הזמן להגיד תודה. אסף נבו ערך והפיק אותנו, רן לודין שיושב כאן לצידי, ושקד וולפין האחראים על השידור, ודוד זבולוני, עורך הדיגיטל שלנו. אנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא, תחשבו טוב, כאן יהודית גריסרו, שיהיה לכולנו שבוע מבורך.
כל המקומות שבהם היית, עולמות שראית וגילית, כל השאלות שבדרך שאלת, לפעמים לא העזת לגלות. אורות מהבבים בשתי שניות חולפים, חיי אל מול עיניי, קולות מי
לפחות לפניך להתגלות מול עיניך בחייך כל התהיות נעלמות ברגע ועכשיו ברור מה חשוב ומה פחות אורות מהבבים בשתי שניות חולפים